שלום, שלום לכולם, אנחנו מקבלים ברכה את הרב דב ליאור. הוא ידבר
טוב, קודם כל אני רוצה לקדם בברכת ברוכים כל הנמצאים, בני הנוער היקר. ובימים שבדרך כלל מוסדות חינוך אחרים שלחו את הילדים שלהם לבלות מן הבוקר עד תיקוני חצות במרכאות, ברוך השם הנוער שנמצא פה, נוער בריא, נוער שמקדיש את עתותיו להתעלות עצמית, לעיצוב הדמות הרוחנית, להתאבק בקדושתה של תורה מתוך עומק אמונתנו, שזכות לימוד התורה הוא שיעמוד גם לאלה שעומדים במערכה גם בשעות אלה על שלומנו ועל ביטחוננו מול האויב האכזרי שמתנכל לעם ישראל בארצו. רציתי באמת שנדבר קצת על נושא מה שנקרא לראות את השגחת השם על עמו. הרי אתם זוכרים, רבותיי, בשירת האזינו, שמשה רבינו אמר את זה לכלל ישראל כמה שעות לפני שהוא נפרד מהם. הוא אומר להם, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אז מה זה, סתם ללמוד היסטוריה? תראו רבותיי, אצלנו לימוד היסטוריה זה לא סתם ידיעה טכנית של העבר. אצלנו לימוד העבר, כדי להפיק ממנו את הלקחים, להתבנות על ההווה, לעצב את השקפתנו ולהישיר את מעשינו. אתם יודעים שבתלמוד, מי שלמד מכם מסכת מגילה, חז"ל אומרים, נבואה שהוצרכה לדורות, נכתבה. נבואה שלא הוצרכה לדורות, לא נכתבה. לא. מה שנכתב בתוך כתבי הקודש, זה לא תיאור מה שהיה אז. אם אין לזה השלכה משהו בדור מן הדורות, אז אין דבר כזה. כתובות למדתם פעם? בדף ד' יש ביטוי כזה בגמרא. אחד אמר, מה שהיה בזמן שבתי דינים יושבים בזמן עזרא שני וחמישי. שואלת הגמרא, מהי דהווה? הווה. כלומר, אין סתם ללמוד בעבר. העבר צריך להשליך את ההסתכלות שלו על ההווה. בינו שנות דור ודור. בכל דור ודור אנחנו צריכים להתבונן מה בדיוק השגחה אלוקית רוצה בהנהגה שלה. הרי כל ספרי הנבואה, רבותיי, הם לא באו לצוות מצוות. הם באו לפקוח את העיניים ולראות שיש שכר ועונש, ומה שקורה באותו דור זה כתוצאה מהמעשים או מהמחדלים של אותו דור. אנחנו שמאמינים שאנחנו נמצאים בהתחלת הדגולה, ואנחנו רואים היום שמלאכי הגולה הם הולכים ונעשים קשים, ואולי קשים יותר. אני מניח שכל הציבור הקדוש שיושב פה יודע מההתנכלות המרושעת של הפראים האלה בצפון, שמפגיזים יום-יום, ומגיע עד חיפה ועד עמק יזרעאל, ורבבות מאחינו ואחיותינו נמצאים בחדרי ביטחון, או שבקיצור נמצאים תחת האיום המתמיד שהרשעים האלה יכולים לראות חלילה ולפגוע. ואנחנו גם נמצאים, רבותיי, בזמנים שמיום החמישי הקודם, שנקראים ימי בין הזמנים, בין המצרים יותר נכון. זה ימים של אבילות על החורבן. אמנם מנהגי אבילות הם הולכים ומחמירים בהתאם למנהגי העדות. יש מי"ז בתמוז עד ראש חודש, מראש חודש עד שבוע שחל בו, שבוע שחל בה, והשיא זה בתשעה באב. והצומות האלה על העבר, הרמב"ן קורא את זה, הרמב"ן יש לו ספר נקרא תורת האדם. זה מדבר על אבילות. ישנו פרק שלם שמדבר על בין המצרים, והוא קורא את זה אבילות ישנה. כלומר, אנחנו מתאבלים היום על אירועים שהיו לפני כ-2,000 שנה. למה זה באמת ככה? הרמב״ם מסביר בהלכות תענית שהצומות הם סימני אבילות על העבר, אבל יש בהם גם תוכן יצוק של הרהורי תשובה לקראת העתיד. האסונות האלה, האיסורים האלה, באו כתוצאה ממידות רוחניות שבעם ישראל. ולמה אנחנו לא נושעים מהם? מכיוון שאנחנו טרם תיקנו את העיוותים שבעטיים באו עלינו האיסורים הקשים האלה. השנה בין המצרים זה פשוטו כמו שמו, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, אבל זה גם היום, ימי מצרים. יש מלחמה בצפון, אני מניח שגם אצלכם הוסיפו פרקי תהילים ובקשות בעקבות המצב הזה, שאנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישבית את כל השונאים הללו, ייתן כוח לנצח ולמגר את האויב הזה שקם על השם ועל משיחו. אבל כשאנחנו שמאמינים בהשגחת השם, אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו, למה בא עלינו המצב הזה? הרמב״ם בהלכות תענית, הוא כותב, הצרה שתבוא לציבור, יש מצווה לזעוק ולהריע, ולגזור תענית, ולפשפש במעשים ולשאול למה זה בא עלינו. אם הקרבוך מביא איזשהו עונש, ואנשים יחשבו שזה בנוהג שבעולם, זה מקרה, הכדור ברוך הוא מעניש על חשיבה הזאת. והרמב״ם מסמיך את זה לפסוק, שכתוב בפרשת בחוקותיי, ואם תלכו עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. מה פשוט אם תלכו עמי קרי? אם אני אביא עליכם איזשהו עונש, ושתפקחנה עיניים, ותתעוררו לתשובה, אתם חשבו שזה מנהג, זה מקרה בנוהג שבעולם, והלכתי עמכם בחמת קרי, אני אעניש על חשיבה הזאת. בא עלינו מדבר כזה שעוד לא היה מאז קום המדינה, שרבבות מאחינו ואחיותינו נתונים תחת איום יום ולילה של המחבלים הארורים הללו שיכולים להפגיז ערים ומושבים וכבישים. וזה לא בעיה, אם חלילה המצב הזה יימשך, הרשעים מסביב יספקו להם גם קנה עירייה כזאת שיכולים להגיע לעוד 50 קילומטר ועוד 100 קילומטר ואפילו 200 קילומטר. מה אתם חושבים שלמצרים אין להם קנים או רקטות שמגיעות 200 קילומטר? ברשעים בצפון, יש להם, הם יספקו להם, זה בעיה. למה זה בא עליהם דבר כזה? כדי לשאול, אנחנו לא מחפשים איזשהו סיר לזה זה, אבל לשאול למה זה? ואיך אנחנו, מה אנחנו עושים כדי לתקן את זה? לעניות דתי רבותיי, אין לי ספק, שלאחר הפשע החמור הזה, שממשלת ישראל באמצעות צבא ישראל, החליטו לגלות יהודים מבתיהם, ולהחריב את היישובם, ולהסגיר את השטח לידי האויב, החריבו את דרומה של ארצנו, את גוש קטיף, לי אין ספק שזה אחת הסיבה העיקרית שאנחנו סובלים את הדבר הזה. חוץ מזה, גם מבחינה רציונלית, יש אנשים שמבינים קצת במנטליות של המחבלים הארורים הללו, כל התקפלות, כל ג'סטה שעושים להם, הם מפרשים את זה בתור חולשה, והם מראים מה שהם מסוגלים. בפרים האלה, אתם יודעים רבותיי, איתם לא היה שלום, אין שלום ולא יהיה שלום, לא משום שאנחנו לא רוצים. הם שונאי ישראל, ומי שמכיר את התכונות שלהם, מי שלמד תנ"ך יודע, הרי אצלנו, אצל דוד המלך כתוב, הוא אומר, אוי לי כי גרתי משך, שכנתי עולי כדר, אני שלום וכי אדבר, המה למך, זו התכונה שלהם. ויש גם באיגרת תימן, בזמנו היו רדיפות על יהודי תימן, והרמב״ם כתב להם איגרת עידוד וחיזוק, הוא כתב את זה בעברית, והאיגרת תורגמה בערבית, והאיגרת תורגמה לעברית. לקראת סוף האיגרת כותב הרמב״ם, שהתכונה של בני ישמעאלי, כל זמן שאנחנו רוטפים שלומם, הם ישיבו בחירום ובמלחמה. כלומר, אם אתה פונה עליהם, אומר להם, בואו נשב בשולחן, ניתן לכם זה וזה, בואו נעשה שלום. הוא לא מפרש את זה בתור זה שאתה ג'נטלמן. הוא מפרש את זה בתור זה שאתה חלש, ומילא פר האדם הזה, הוא מראה מה שהוא יכול. דומני שפעם אמרתי לכם, למה כתוב בתורה והוא יהיה פר האדם? תמיד בלשון הקודש אצלנו, שם העצם קודם לשם התואר. אתה אומר, ספר שחור, נכון? קודם כל אתה אומר את העצם, ולאחר מכן אתה אומר את התואר. אצל הגויים זה הפוך. אצל הגויים קודם כל אומרים את התואר, ולאחר מכן את העצם, כי להם לא אכפת. עצמיות הדבר, להם אכפת איך זה נראה. אצלנו היהודים קודם כל, לנו אכפת העצם. אחרי זה, שחור לבן זה כבר לא דבר עצמותי, זה דבר מקרי. אז לכאורה לפי זה יצריך כתוב, והוא יהיה אדם פרא. פרא זה חמור בר כזה, וההתנהגות שלו היא ברברית. למה כתוב והוא יהיה פרא אדם? זה מה שהתורה אומרת. העצם שלו זה פרא ויש לו תבנית אדם. וזו התכונה, רבותיי, שלא משתנה. באוניברסיטה, כשהם לומדים מזרחנות, הם לא ילמדו מה שדוד המלך אמר עליהם, או מה שכתוב בתורה, ומה שהרמב״ם כותב, כי אין איזה תור אקדמי, הוא לא דוקטור. מה שהוא אמר אבו זניימה ואבו נאי ועוד כמה אבוים, זה אקדמי. זה ודאי ילמדו את זה. אבל מה שהרמב״ם כתב, זה לא... עוד כמה פיצוצים אולי יעירו אותם משלטם היבלת, והם יראו דרך, איזה דרך ישכון אור. שמה שהרמב״ם כותב, זה תורת נצח, זאת היא התכונה, ושום דבר לא ישנה. התכונה של עם לא משתנית, לא משנה אם אז הם רחפו על גמל, והיום הם נוסעים עם קדילה כליאפו. אותו פר אדם, אז רחב על גמל, ועכשיו הוא רוכב, או הסוסית, לא, לא משנה, בקיצור, על משהו מבעלי חיים האלה. מכן, התכונה הזאת, שמה שיש להם היא לא משתנה. אצלנו אנשים שהתנתקו ממורשת ישראל, לא מבינים למה הם יהודים, לא מבינים מה הקשר שלהם לארץ ישראל. הייתה פעם שרת חינוך, אני קורא למה זה שרת חינוך, היא הסירה לגמרי את החינוך, אין חינוך, היא הרסה את החינוך. היא אמרה, נתנה פקודה שבבתי הספר לא ילמדו ספר יהושע. למה? ספר יהושע מדבר על כיבוש, וכיבוש משחית את הנוער. היום מה שהם מנהיקים את הנוער זה הצילות הרוח ועדינות הנפש. יוצא נוער, אין בו עלייה בלימוד, נכון? אתם שמעתם ודאי. הכל עדין, נכון? אין ונדליזם, אין דיקירות בחצוני חצות, נכון? אין דבר כזה, נכון? שמעתם ודאי, נכון? אני אומר זה באירוניה. אתם ודאי יודעים שהרסו את כל החינוך של הנוער. זה שרת החינוך. היא גרה בכפר שמריהו, אני חושב, כן? לכן נקראת שרת חינוך. היא סירה לגמרי את החינוך. הרסו לגמרי את החינוך. איפה שאין תורה, רבותיי, אין חינוך. אני חושב שבכלל, להשתמש בביטוי חינוך, מה שהם קוראים חינוך, זה אי כבוד למילה חינוך. שיקרו את זה אילוף. מלפים את המלכי שתיים, אם לעבור את הכביש באור אדום, או באור ירוק. אבל אצלנו חינוך זה נקרא תיקון המידות, שנאה, קינה, תאווה, כעס. על דברים כאלה מדברים בכלל בחינוך הכללי? מן דחר שמיים של מילים האלה, נכון? כי גם המכונים מורים גם הם חולים בזה, נכון? אצלנו התורה היא נועדה לחנך את האדם, תיקון המידות שלו. אתם יודעים שהגרא אומר שלשבור מידה אחת לא טובה שיש לאדם זה יותר קשה מאשר לעבור על השעס. אתם לא יודעים גמרא, אתם יודעים שגמרא אחת אתם לא... זה לוקח לכם שנה ללמוד, נכון? ויש לי למעלה מ-30 מסכות, אני לא מדבר מסכות הקטנות שאין מלאים גמרא, אני מדבר על המסכתות שיש. ירמות צריכים ללמוד שנה, כתובות צריכים ללמוד שנה, גיטין צריכים ללמוד שנה, במציע, בבטרס, הנדר, נכון? וזה רק את הגמרא. יש אחרי זה רמבה, יש ארתורים ותיוסף, יש אחרי זה אחרת הלכה, יש גדולי הפוסקים, נכון? ים, כל החיים אדם ילמד ולא יספיק לעבור את הכל. וזה רק צד ההלכתי, יש גם ספרי מדע אמונה, נכון? זאת אומרת, בחור משלנו, הוא לא ישאל את עצמו לאן הערב. מה זה, יש לו בעיה מה לעשות עם הערב? או שהוא לומד ואם הוא יבוא הולך לישון. הוא ילך לעשות תיקון חצות כדי לדקור אחד את השני? ודאי שהוא לא יעשה דבר כזה. אני אומר במרכאות תיקוני חצות. לא ישנים בלילות, אחרי זה נוסעים כמו משוגעים, ואני אומר את זה במילתא דבדיחותא, ולצערנו הרב, אצלם אין מושגי קצניות, אז הפושעים ברדיו הם עושים תעמולה. כשאתה חוזר מתיקון חצות, אתה אל תנהג, בשביל זה יש חברה. לא אומרים על אדם, אשתו זה לא יפה בעולם המודרני להגיד אשתו, נכון? זה לא יפה, חברה. ומה עושים אם גם החברה לגמה מהטיפה המראה, ושניהם הנאבים והנימים בחייהם עוברים את מעבר יבוק. אתם יודעים מה שמכירה לעבור מעבר יבוק. כמו שיש ספר גשר החיים, ככה יש ספר מעבר יבוק, שמדבר על המעבר מעולם הזה לעולם שכולו טוב. זה בספרייה, תסתכלו. זה נקרא מעבר יבוק. הם עוברים שניהם את מעבר יבוק. זה ספר שאחד מגדולי רבני ספרד, שכחתי כרגע את שמו, כתב מעבר יבוק, כמו שגשר החיים יש בה, נראה סתם בישיבה, מדבר על דיני אבילות, כן? זה הרב טוקצ'ינסקי, זה שחיבר את הלוח שיש בבתי כנסת. בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שלנו יש תורה, לנו יש הדרכה, לנו החינוך נוגע לעצם עיצוב הווייתו של האדם. אם אנחנו חיים בעולם, שהרסו את החינוך, אנחנו צריכים להגיד אילוף. המשרד לענייני אילוף. אני פעם ראיתי הסבר, בזמן נוח, משפט הדור, דור המבול, היה שנה שלמה. בשביל לשטוף את כל היקום, לא יוצרים שנה שלמה. 40 יום, מספיק. מקסימום, אפילו פחות. ולמה המשנה אומרת, מסכת העדויות, משפט דור המבול היה שנה שלמה. כי פה נוגע משהו לענייני חינוך. יש גמרא מסכת סנהדרין, אתם למדתם סנהדרין או תלמדו סנהדרין, נכון? תלמדו. כתוב שם בפרשת נוח, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. החז"ל דרשו למשפחותיהם ולא הם. יש בספר באר שבע שהוא שואל על הגמרא הזאת. הרי הגמרא אומרת שאותם הבעלי חיים שנכנסו לתיבה הם לא הולידו, בגלל שאם היו מולידים התיבה לא הייתה יכולה להכיל את כולם. אז מבחינת זה נוח ובניו דאגו שהם לא יולידו. אז מה זאת אומרת שגמרא דרשה למשפחותיהם יצאו ולא תיבה? זאת אומרת שהרי אותם הבעלי חיים שנכנסו הם גם יצאו. אז איך, בגלל שהם לא יודעים אחרים, אז איך הגמרא אומרת למשפחותיהם יצאו ולא הם, כאילו שלא אותם שנכנסו? ראיתי פעם ברמר, שמחה מדווינס, אומר, הסבר יפה מאוד, אומר כך. מה היה עיקר תפקידו של שם בן נוח? שם בן נוח, עיקרו עסק בתחום, נקרא זה החינוך, היות וזה בעלי חיים, נשתמש המילה אילוף. אבל למה יש איזה חינוך? כי גם היום, תשתשו בין אילוף ובין חינוך. אין חינוך. נגיד, לתיבה, באו כל מיני דובים, זאבים, אריות, לפני המבול, הדוף הזה והזאב הזה והנמר הזה שהיה עובר על יד אדם, אפילו אם אולי הוא טרף אותו, הוא בועט בו, הוא נושך אותו, היה דוחף אותו, משהו עושה לו, איזשהו נזק. שם בנוח, במשך השנה שלמה, הוא אילף את הבעלי חיים להוציא מהם את הרשות שהזאב שיעבור על יד האדם לא יבעט ולא ינשוך ולא יבעוט, לא יתמעט, לא יתמעט. שיערה החוכמה האלוקית להחריב את היקום אפשר תוך ים הספרים. להוריד מטרות עוז, השיטפון יאבד את הכל. אבל להעליב את הבעלי חיים, להוציא מהם את הרשות, חינוך זה לוקח זמן. חינוך זה לא זבנג וגמרנו. אין דבר כזה. לבנות בית, ובדיוק זה לוקח שנתיים. להחריב אותו פצצה, תוך דקה, פחות מדקה. נכון? כמו שיש היום. עושים שם אוטוסטרדה בבירות. אחרי זה הארכיאולוגים של שמאל יחפשו איפה החברים שלהם היו גרים שם בבירות, יחפשו איפה זה היה. חיל האוויר אומר, וניקטע לארץ תשב. כתוב פסוק בישעיהו, וניקטע לארץ, ניקטע זה לא ניקיון אלא תחוסל, אוטוסטרדה היה. בבירות עושים להם אוטוסטרדות שם. אי אפשר בחינוך לעשות זבנג וגמרנו, זה לוקח, לכן זה משפט הדור. משפט דור המבול היה שנה שלמה. כשחז"ל אומרים, למשפחותיהם יצאו מן התיבה ולא הם, הכוונה היא, כלומר, אותו זאב, אותו דוב, אותו נמר, אותו ברדלס, זה שנכנס, הוא יצא. אבל מי שהכיר אותו אז, מי שהכיר אותו אחרי, השתכר על הזאב הזה, הוא זוכר שהזאב הזה לפני שנה, שעובר על יד ילד, בועט, כנושך, כופת, על די הטיפול שהוא קיבל משם בנוח, אי אפשר להכיר אותו. זה כמו שלפעמים אתם מכירים בן אדם שהוא חזר בתשובה. בהתחלה היה בן אדם קל ראש, קופץ, ככה, לא יציב, פזיז, עושה שטויות, מדבר שטויות, עושה שטויות. לאחר שהוא קיבל לפעול מחד שומעי, נעשה בן אדם רציני, בן אדם יושב, המילה שלו זה מילה, הוא קובע איתכם זמן, הוא בא בזמן, אין בטלנות, המילה, זאת אומרת, אותו אדם, אותו ידיים ורגליים, אבל התכונות שלו לגמרי נשתנו. זה מה שחזרנו מול משפחותיהם יצאו ולוהם. כלומר, אותן הגופות, אבל ההנהגה היא לגמרי אחרת. עכשיו הם נדבקו לדבק משפחותיהם, בקיצור, לא להיות, זאת אומרת שזאב יתנהג אחרי מבול כמו שהיום יתנהג כבש. רק לאחר מכן, כשאדם התחיל שוב לרדת ושוב להיות פרא אדם, אז גם הזאבים למדו ממנו, והזאבים היום טורפים. הנביא ישעיהו אומר, זאבי ערב, אותם הוא מכנה בשם זאבים. לא מתאים להם השם ארי. ארי זה עמי אירופה, כמו גרמנים, הם יותר, הם רוצחים יותר בצורה יותר מתוחכמת. אלה יותר פראים, לכן מגיע להם רק תואר כבוד של זאב, ולא של ארי. אם כן, רבותיי, אתם שזוכים להיות בעולמה של תורה, ומסביב היא יום עשר, ואתם מתחנכים לקדושת החיים היהודיים, לשמירת הצביון היהודי בכל מצב שאדם יימצא. וכפי שאמרנו, כשאנחנו שואלים את עצמנו למה בא עלינו דבר כזה, אנחנו צריכים להגיד חד משמעי, זה בא כתוצאה על הפשיעה הגדולה הזאת שהסגירו את דרומה של ארצנו, ועוד מתכננים להסגיר. בהתחלה רוצים כאילו לפנות יישובים, מחזים, בקיצור, התכנון המלא הוא לחסל את ההתיישבות בישע. והם ישיגו שלום כמו שאני אגיע לירח. אתם שומעים? פשוט. אני אגיע שלום. יכולים לשכוח את זה. מהפרעים האלה לא היה שלום, ואין שלום ולא יהיה שלום. לא משום שאנחנו לא רוצים שלום. הם שונאי שלום. וזה עונש על המציאות שלו. כתוצאה מההתנהגות הפושעת הזאת של הממשלה, יש חלק מהחבר'ה בציבור שלנו, יש בנינו אומרים, אם ככה, אני לא רוצה לגייס בצבא, אני לא רוצה לשרת בצבא שהוא עשה את הפשע הזה. אתם יודעים שהרמטכ"ל הזה, הוא לא רצה לגייס את אותם הבני נוער שהם היו על הגג בכפר דרום. מצד שני, אלה אומרים, אנחנו לא רוצים להתגייס כל זמן שהוא יהיה בראש הצבא. את הסיפה הוא לא שמע, אבל זו התגובה. הם אומרים, אנחנו לא רוצים להתגייס. עכשיו, האם זה באמת נכון דבר כזה? לומר בשעה הזאת לא להתגייס לצבא משום שהם עשו פשע או לא? הרבה חבר'ה שאלו אותי. יש כאלה ששאלו אותי, האם לומר בשבת את התפילה לשלום המדינה, אם המדינה כזאת עושה פשע כזה, מתנהגת ורודפת את הציבור שלנו, זאת לא המדינה שלנו, ואנחנו נחיה כמו שאנחנו חיים בגולה. לעניות דתי, רבותיי, אנחנו צריכים להבין את המניע. למה חבר'ה אלו מדבר? אין לי ספק שהמניע שהחבר'ה אומרים שבגלל זה לא רוצים לשרת בצבא ולא רוצים זה, צריכים להבין אותו. זה בא מתוך מרירות, מתוך מחאה פנימית, מתוך כאב, על הבגידה הגדולה, איך שהמדיניות הזאת היא נגד הציבור האידיאליסטי, הציבור הנאמן למדינת ישראל, איך שהייתה פה בגידה בכוחניות להרוס אותו. אבל כשאנחנו נשקיע קצת חשיבה, אז צריכים לדעת, רבותיי, קודם כל נגיע לתפילה. תקומת מדינת ישראל, אחרי 2,000 שנות גולה, 3 שנים אחרי שכבשני אושוויץ קבעו, יש בזה קידוש השם גדול לעיני העמים, בייחוד העמים הנוצריים, שהם מאמינים שעם ישראל לא יקום לתחייה, והנה עם ישראל, עם שרידי חרב, עם הפליטים שבאו מאירופה, עמדו על נפשם, והיה לנו 60 ריבו בזמן שזכינו להכרזה של המדינה. זה קידוש השם עצום. מה שיש במדינה, דברים כאלה, זה כתוצאה מאנשים מנותקים מתורת ישראל. כשאנחנו עושים משברך למדינה, זה על עצם קיומה של המדינה. המדינה שייכת לכל החוקים ולכל הרבדים בעמנו, והיא שייכת לעם ישראל בגולה, שייכת לעם ישראל יושב בציון, והיא שייכת גם לדורות הבאים, גם בזמן שהיו מלכי ישראל, והיו רשעים, כמו אחז, מנשה, ואחר. אז מה, אז גדולי ישראל אז התפללו שתיבטל מלכות ישראל? הם התפללו שאלה ילכו לפנסיה, אם מגיע להם פנסיה, העם ישראל יתנהג על ידי אנשים הגונים. לכן כשאנחנו אומרים את המשברך למדינת ישראל, אנחנו אצלנו הוספנו את המשפט, והעמד בראשה אנשי חיל יראי אלוקים. זאת אומרת, את עצם התפילה צריכים להגיד, אתה לא בא להתפלל. מישהו שלח לי מכתב, יהודי תמים. למה אנחנו מתפללים, מתכוונים ככה? למה אנחנו לא נתפלל שהם יחזרו בתשובה? שאלתי אותו, למה חכמים תקנו בתפילת 18 ולמה שני מלתי תקווה? וכל המינים כרגע יובדו. המינים, מים היו המינים? הנוצרים, מתוך פושעי עם ישראל, שם יצא. למה אנחנו מתפללים שהם, הקדוש ברוך הוא אומר, שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יסלק אותם מעם ישראל? למה לא מתפלים? שיחזרו בתשובה. הוא שאל אותי, נשאלתי אותו בחזרה. זה כמו שבגמרא, אחד שואל שאלה ואחד אומר לו, ולתיימך מי ניחא? כל לומד תלמודנו יודע. כשאחד שואל שאלה, אם את השאלה הזאת אפשר להקשות גם עליך. נכון? זה, ולתיימך מי ניחא? אז אמרתי לו, תשמע, בתפילת 18 יש לנו תפילה על שיבת תשובה. כתוב, והשיבנו אבינו לתורתך. מי שיכול לחזור בתשובה, ודאי שאנחנו רוצים. וזה זכות קדימה שיחזור. אבל מי שלא רוצה לחזור בתשובה, והוא מכריז בריש גלי שהוא רוצה להמשיך ולפגוע בך, אז אתה תתפלל שקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח ותבונה שהוא יוכל להמשיך ולהרביץ לך? הרי זה אידיוטיזם דבר כזה. זה טיפשות דבר כזה. לכן אנחנו מתפלים, ולמלשין נימדתי את זה, כבר אז הייתה הכוונה על הנוצרים משומדים, ובמשך הדורות יש בירות דבש של רבי יונתן אייבשיץ בדרשה הראשונה שלו. הוא אומר, למי אנחנו צריכים להתכוון ולמלשין מהתקווה? הוא אומר, אפיקורסים, אלה שנלחמים נגד תורת ישראל, שכבוך יסלק אותם איתנו, אנחנו לא צריכים להכתיב מה יעשה אותם, שיעזבו אותם. מי שיחזור בתשובה, ודאי שיחזור בתשובה. אבל מי שלא, שיעזוב אותם. ודאי שאנחנו צריכים להתכוון שבוכו יסלק את הממשלה הזאת. אבל לא שביטולה חלילה של מדינת ישראל, זה שייכת לעם הזה, שיחליפו את האנשים. זה כמו שביטוי גס אומרים, להחליף את הסוסים. לפעמים יש ביטוי כזה, שמעתם? אנחנו צריכים להפריד בין עצם קיומה של המדינה ובין אלה שבצורה כוחנית, תחת מנהלים את המדינה תחת כותרת של דמוקרטיה. אז מזמן רמסו את הדמוקרטיה, אין פה דמוקרטיה, זה דיקטטורה במסווה של דמוקרטיה. זה הכל. עושים מה שבא להם. דורסים את החוק, גם את החוקים שלהם דורסים. עוצרים בחורים צעירים שלפי חוקי סדום, הם צריכים לידע את ההורים, ובקיצור, הם לא עושים דברים כאלה, עושים מה שבא להם. יש לנו 3 בנות עכשיו בחברון, שעצרו אותם, שהם מחול, שם נגד הקמת חומה על ידי שהוא מחבל בחברון. והשמה, איזה סעיף אישום הלבישו עליהם, שהם לא מודות בסמכות של בית המשפט לשפוט אותם, זה אווירה חמורה מאוד. אז הם צריכים להיות עד תום מעריכים, תום מעריכים יכול להיות גם שנה, שהם יגמרו שם את הבילוי ואת שתיית הקוקה-קולה שלהם, נכון? אבל רוצחים ששטפו את הים, את המים, עם המים שנתנו להם מהירדן לשטוף את הידיים, הם יכולים להסתבך חופשי, או אנסים, או גנבים אחרים, אבל הבנות האלה הן מסכנות את השיות של עבודה זרה ששמה דמוקרטיה. רשעות לשמה בחרב. חז"ל אומרים, חרב בא לעולם על עיוות הדין. זה עיוות הדין. מדינה עושה עיוות הדין. מישהו שאל אותי, האם מותר לצרף למניין אלו שהשתמשו בפינוי? בכלל, יש כאלה שאלה שואלים, איך אנחנו צריכים להתייעץ עליהם? האם הם פושעים או לא פושעים? שואלים, איזה מעמד יש? לעניות דעתי נראה, רבותיי, שאנחנו צריכים לעשות הבחנה בין אלה שביצעו בפועל ובין אלה שיזמו ונתנו את ההוראות. לעניות דעתי, רובם אני מדגיש, רובם אלה שביצעו בפועל, אני לא הייתי אומר שהם אנוסים, מצד שני לא הייתי אומר שהם מזידים, הם שוגגים, אבל גם שוגג זקוק לכפרה. כל לומד תלמודנו יודע ששוגג זקוק לכפרה. הפושעים הם הממשלה, הכנסת והבג"ץ, שנתן את הגיבוי החוקי לרשעות הזאת של עקירת יהודים מארץ ישראל, הסגרת החרבת בתיהם והסגרת השטח לידי האויב. לומר על ארץ ישראל שזה שטח כבוש? ממתי זה כבוש? ממי כבש? ממי כבשו? אני פעם קראתי באיזשהו מקום, זאת אומרת, לידי דן אנחנו לא זקוקים לכל ההסברים האלה, לגבי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל וגמר. אבל גם לשיטתם, כיבוש זה נקרא עם מדינה א', כובשת שטח ריבוני של מדינה ב'. במלחמת ששת הימים, אתם עוד לא נולדתם, הייתם, עוד לא הייתם בעולם הזה. כשפרצה המלחמה, ועם ישראל נאלץ לצאת למלחמה, מה שהיה אקט של כיבוש בגדה המערבית, אבל לא היה זה דין של כיבוש. כי מלך ירדן, במלחמת השחרור, הירדנים פלשו, עם ישראל לא היה לו כוח, והם כבשו את החלק הזה. אומות העולם, חוץ מבריטניה ועוד מדינה אחת שם במזרח הרחוק, הם לא הכירו בכיבוש של הממלכה ההשמית, שזה חלק ריבוני ממדינת ירדן. נמצא שמלחמת ששת הימים, שעם ישראל נאלץ לצאת למלחמה בחזרה לצורך הגנה, מה זאת אומרת כבשנו? הרי לא כבשנו שטח ריבוני ממדינה ריבונית. אתם שומעים את ההבחנה הזאת. הגדה המערבית זה לא היה שייך חלק אינטגרלי במדינה שלהם. אז גם לפי חוקי סדום, אתם שומעים? אנחנו שמאמינים בתורה, אנחנו זקוקים לכל דברים. אבל גם לפי שיטת אדם, זה לא נקרא כיבוש. אלא מה? מתוך שנאה. אז הבג"ץ אמר שזה שטח כיבוש. החברה קדישא של ירושלים רצתה להכשיר איזשהו שטח לבית העולמין על יד בית, על יד מעלה אדומים. כי הר המנוחות פה... סליחה, יש לי איזשהו טלפון, אני צריך להגיד להם שלא יישאר סיכוי לזה. הלו? הלו? רצו... שיכול לדבר במקומי, שיגיד לו שבעוד רבע שעה שיתקשר אליי, בסדר? אם הוא יתקשר, אז תגיד לי, בעוד רבע שעה. נחזור עוד הפעם. החברה הקדישא בירושלים ביקשה להשאיר איזשהו שטח על יד מעלה אדומים לבית העלמין, כי בהר המנוחות מקום צר. הלכו השמאלנים, הסיתו כמה בדואים שנמצאים בדרך בין ירושלים ליריחו, להגיש השטח הזה שלהם, כי כמה גללים שלהם, העיזים שלהם, הוטלו על אותו ג'אבל. הרי שם זה כבר מדבר יהודה. הרי אצלנו יש תלמוד, בתלמוד, כל חזקה שאין עם התנאה, אינה חזקה. אבל לפי החוק הטורקי, אם כמה גללים הוטלו על איזשהו ג'אבל, הוא נעשה אדון. לא בטוח, כן נכון, לא נכון. אז מה הם פסקו? שופטי הבג"ץ, אחרי שבעה נקיים, מה הם פסקו? אמרו שבית עלמין זה משהו קבוע, בשטח כבוש אסור לקבוע בית עלמין. אז אם הבג"ץ של מדינה הזאת אומר שזה שטח כבוש, אז באים המחבלים, אם זה כבוש, אז זוכרים לנו, זה שלנו. זה גם לפי חוקים שלהם זה לא כבוש. זה מתוך רשעות מה שהם פסקו, לא אכפת למלא המשרה. אם כן, הפושעים הם הממשלה, חברי הכנסת שהצביעו בשביל זה, ובבג"ץ. רוב הציבור צריכים ללמד זכות על כלל ישראל. ואיך אנחנו מוצאים את זה בפרשת? שלח לך. בסוף הפרשה כתוב, חי תשגוב לא תעשו את כל המצוות האלה. חז"ל הסבירו שהפרשה הזאת מדברת, ופר האלם, כמו פה, פר האלם דבר שציגו, ששרי דין שגו בדבר בענייני עבודה זרה. אבל היא פשוטו של מקרא, אם הם עבדו עבודה זרה, צריכים להביא את הקורבן הזה. אומר הנציב בפירושו לתורה, שהמסיתים היו מזידים, אבל רוב הציבור שנמשך אחרי המנהיגים שלהם, הוא שוגג. הרי כתוב, ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. מה זה כי לכל? זה נתינתם? כי שהציבור שהוא מוסד. הציבור חושב שאם חברי הכנסת אומרים ככה, אנשי הבג"ץ אומרים ככה, אז הם חושבים שזה הנורמה. הם משמשים להם דוגמה, או יבואו שאלה הם דמויות שצריכים לשמש דוגמה, אבל זו המציאות. הכלל ישראל צריך ללמד זכות, למקד את הביקורת על אלה שיוזמים את זה. לכן אני אומר, הכלל ישראל צריך ללמד סניגוריה, שהם רובם, אני אומר, רובם הם שוגגים. לצערנו הרב, היו גם רבנים עם זקן ארוך וקצר, שנתנו לגיטימציה לפשע הזה של עקירת יהודים מבתיהם. הרי אתם זוכרים, יצא קרוס בשם הרב שפירא, בשם הרב אליהו שליטה, ואמרו שאסור לתת יד, לא במעגל ראשון, לא במעגל שני, לא בישירות ולא בעקיפין, לפשע הזה של סילוק יהודים והסגרת שטחי ארצנו לידי הפראים. הם שמו פס, כמו שאומרים על הדברים האלה. ויתרה מזאת, הלכו לגוש ומנעו התנגדות של הבחורים שלנו, ויש גם כאלה שהרחיקו לכת, הם רקדו עם המפנים. שמעתם דבר כזה? לא שמעתם? רקדו. אני חושב שזה חולי. איך סמך מה אני אומר שזה חולי? אתם למדתם פרשת משפטים. אצלנו בתורה מוזכר, אם מישהו חותר לבית של מישהו לגנוב, מותר לו לבעל הבית לפגוע בגנב הזה. והתורה לא אומרה שלמען אהבת ישראל, למען ערבות ישראל, למען כנסת ישראל, ועוד כמה מליצות מסוג זה, תן לו לנקל את כל הבית, אולי תגיש לו גם כוס קפה, ואולי תרקוד איתו לפני שהוא מפנה את השולחן מהסלון שלך. אולי, למען אהבת ישראל, נכון? אם מישהו היה אומר לכם דבר כזה, הייתם אומרים שחסר לו בורק. זה אדם חולה נפש, לנגד הטבע. איך אפשר לרקוד מי שבא להרוס אותך, את הבית שלך, את הפרנסה שלך, ועד היום אתם יודעים. חלק גדול ממגורשי הגוש לא הסתדרו עדיין. יש כאלה שאין להם עבודה והם גרים בתנאים קשים, וחלק מהמחולות שלהם ניזוקו והתחולה שלהם התקלקלה בקיץ מעיני החום ובחורף מהגשמים. זה ירישות, וזה ממשיכים עוד להתעלל בהם. יש מנהלת, קוראים לזה מנהלת. הנוכנית נעלה לאיתי לרגלי מנהלת. מושכים אותם כבר שנה. זה כמו של יעקב אבינו עם הצאן והבקר שלו. נוכנית נעלה לאיתי. עד שיבוא לעשיו. הוא יבוא לעשיו. לעתיד לבוא יבוא לעשיו. לא? ועלו מושים בהר ציון. זה יתקיים עד אז. זה משך. זה רישות הדברים האלה. אנחנו צריכים לדעת שלנו יש פה הבעיה. אני אומר שצריכים לומר שיש לנו פה בעיה שחלק מימינו, לא אומר, הרוב הציבור זה לא ככה, אבל אלו איך אומרים, שולטים בשני מוקדי כוח במדינה, בכלי התקשורת ומערכת המשפט, והם מכתיבים מי יהיה מיניסטר, מי לא יהיה מיניסטר, מי הוא בן אדם שפוי ומי לא שפוי, הם קוראים את זה קיצוני או לא קיצוני. אנחנו בתפילה אומרים בימים נוראים, מי בקיצו ומי לא בקיצו. והם יושבים בתל אביב עם נרגילה, והם קובעים, הוא קיצוני פנאטי, והוא שפוי. אתם קובעים מי שפוי ומי לא שפוי. והם כמובן סיופרמנים, הם סיופר חכמים, האלו שעושים תיקוני חצות עם בילויים. כן. הם, רבותיי, רוצים לטשטש את הזהות היהודית של מדינת ישראל, ונלחמים נגד כל דבר שנודף מזה ריח של קדושת ישראל. ההתנכלות של משרד דתות, אף משרד במדינה לא פירקו, אם כי דיברו אז למזג כמה משרדים יחד כדי לעשות חיסכון. חוץ ממשרד דתות לא פירקו אף משרד. ולמה הם פירקו את המשרד הזה? משום שהמשרד הזה הוא הסממן שמבטא את הקשר בין הציבור הדתי עם הממלכה, עם המדינה. שיש שר לענייני דתות, למה שר לענייני ספורט כן צריך להיות, נכון? יש שר הספורט. במצרים הקדומה היה שר טבחים. מה זה שר טבחים? איך אתם מבינותם? כן, האונקלוס מתרגל. רב קתוליה, הקתולים, לא משנה. תו, כולם רוצחים, זה לא משנה. כן, הלכה רבך תחיה. היה מיניסטר, שזה היה התפקיד שלו. היום יש מיניסטר לענייני טקס, יש דבר כזה. אז יש שר לענייני ספורט ותרבות, אבל שר הדתות רשמית הולך לו. כן? רשמית הולך לו. המלחמה היא, רבותיי, נגד השם ונגד משיחו. זה לא רק בעיה של ארץ ישראל. לכן אני אומר שדווקא בתקופה קשה הזאת, כשאני רואה שיש בני נוער, שגם בזמן, מה שנקרא, בין הזמנים בישיבה, מה שיש חופשה, אתם רואים שנוער ממוסדות, אני לא רוצה לקרוא מוסדות חינוך, כי זה ביזיון למין החינוך, ממוסדות אחרים, שרשומים במוסדות אחרים, שנמצאים במוסדות אחרים, מסתובבים והולכי בתי. דרך אגב, אתם יודעים למה הם המציאו את הדבר הזה שחודשיים וחצי הנוער הסתובב סתם ככה? מאיפה לקחו את עבודה הזרה הזאת? את זה לקחו מאמריקה. לפני כ-100 שנה, כשבאו המהגרים הראשונים מאירופה לאמריקה, רוב הציבור אז היו חקלאים. בני הנוער עזרו להוריהם להוריד את היבול. בקיץ מורידים את היבול. לאחר מכן, כשנבנו ערים, היום נמצאים רוב הציבור בערים, יש חלק שמימיהם לא ראו איך גדלה הגבריה, אבל החודשיים וחצי האלה, זה קודש קודשים נשארו לבטלה. הרי הנוער הכללי הזה, כשהוא אחרי זה אמור לחזור לספסל המדהים, זה לוקח כמה ימים עד שבכלל מתרגלים להיות במסגרת. היו חודשיים וחצי, גדל פרס הראשו, כמו שאומרים. כמו נזירים, יש קשי נזירים. הם מחמירים לא רק לא להסתפר בשלושת השבוע, חודשיים הם לא מסתפרים. כי זה נזירים מהעולם הזה. מתנזרים מכל מיני דברים. אתם שומעים? בקדושה הם חיים, במרכאות. אז השאירו את העבודה הזרות של חודשיים וחצי בטלנות, שזה הרס לנוער. מה מש הרס? אני מבין שכל ילד צריך לבקר את הסבתא שלו, את הדודה שלו, אבל חודשיים וחצי? זה לא מספיק לו שבועיים, שבוע? הוא צריך גם ללכת קצת להרחץ בים, בסדר. אבל מה זה חודשיים וחצי? והם התאמצו, למדו כל כך קשה שצריכים לנוח. חצי יום נמצאים, אני אומר, במסגרת שנקראת בית ספר, ורוב הזמן זה בטלנות. דברי עברו שטויות. השם ישמרם, ברוך השם, בני תורה, אין, אתם חיים בעולם אחר לגמרי. אבל בעולם הרוב זה כך. צריכים לתקן את דברים. בקיצור, אנחנו לא יכולים לתקן את כל דברים. אשריכם אני אומר שנוער היקר שאני רואה פה, ששוקד עולמה של תורה, ואנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שזכות לימוד התורה היא הזכות הגדולה ביותר שנותנת כוח לאלה שעומדים על משמר ארצנו בפועל להגן בפני האויבים. לימוד התורה זה הזכות הכי גדולה. מספרים שם, היה מישהו חולה, שרצו להתפלל באמצע הסדר, זה הנציף, אמר שאנחנו לא נפסיק לימוד תורה של בחורים בשביל תפילה. כשהם מתפלים, אז אומרים גם כתבים בשביל מישהו. אבל הלימוד צריך למשל, זכות לימוד, זכות הכי גדולה יותר מאשר תפילה. לא חלילה שבזמן שמתפלים של להפסיק, אז מותר גם לפעמים להוסיף פרק תהילים, או בייחוד במצב כזה היום, שבהרבה בתי כנסיות הוסיפו פרק פ"ג, או ק"ל, או ק"מ"ב, לרגל המצב הקשה. אבל לימוד תורה זה הזכות הגדולה ביותר, ואין לי ספק שמה שאתם לומדים, זה מחזק כלפי שמיא, והקדוש ברוך הוא ישבית את כל מדיינים. אם נחזור לנושא שפתחנו בו, ההתבוננות על המציאות שאנחנו חיים, לשאול למה זה בא ומה התיקון. לעניות דתי רבותיי, כל זמן שהעם היושב בציון לא יתעורר ולא יבין למה בא עליו העונש הזה, שזה בא כתוצאה של המשך חולשת המרגלים, שלהוטים להסגיר את הארץ, החריבו את הארץ. אילו זכינו, ראש ממשלה, אם היה מכיר בחולשה הזאת, היה מכריז מכאן ואומר, גמרנו, אנחנו לא מסגרים שום חלק לארץ ישראל. והיה מחיל ריבונות ישראלית על כל מרחבי יש"ע ששחררו, להוציא מליבם שכל הפושעים האלה, שהם יקימו שם מדינה, שיפסיקו לחלום על דבר כזה. לסגור, כמו זאת אומרת, once forever מהדברים האלה. להגיד שזה שטח כבוש, איזה כבוש. זה גוף, המדינה שלנו נתנה יד למחבלים הללו לדרוש את זה. ולפני כמה שבועות, אם אתם זוכרים, המדינה שלנו, היא סיפקה נשק לאבו זנימה. כי אנחנו צריכים, הוא פרטנר חשוב מאוד, נכון? אנחנו צריכים לחזק אותו, אנחנו צריכים להיות מעוניינים בחיזוקו, נכון? אתם צריכים לשלוח אותו לזזל, אתם צריכים את חיזוקו. הייתם שולחים אותו ואת כל, את כולם, נכון? את כולם. את כל העזתים לזזל, נכון? שילכו לסעודיה, שילכו למקום אחר, מי צריך אותם? עשו משגה חמור, רבותיי, מלחמת ששת הימים. היו צריכים לרוקן את הארץ. מלחמת השחרור, הקדוש ברוך הוא העיר את רוחם של המנהיגים שלהם, והם בעצמם אמרו להם, תברחו, ועוד כמה זמן אנחנו חוזרים על איך אומרים, על עלי דפנה של ניצחון. תתאר לכם, רבותיי, שיפו, כשאצל כבש את יפו, הוא הבריח 75,000 מחבלים פוטנציאלי. אם היו נשארים, היום היה עכשיו 500,000, אי אפשר להסתובב בתל אביב. גם היום, אילו החלקים הקטנים שנשארו בלוד ורמלה, יש כבר שכונות שם שהיום יהודי לא יכול להסתובב. שמעתם דבר כזה? לא שמעתם. אז תדעו לכם. יש שכונות בלוד ורמלה שאנשים, והיום כל יהודי יכול ללכת חופשי בעיר עתיקה בירושלים? מה אתם חושבים? אתכם אי אפשר לסמן. יש בעיה. היו צריכים תוך כדי לחימה להראות לכולם איפה זה גשר חוסיין, גשר אדם, גשר אלנבי, ומי שרוצה גם מעבר יבוק, אפשר גם לעזור לו לעבור את מעבר יבוק, גם כן. שרפת מה הכל. מה יאמרו? להגיד במסיבת העיתונאים שהם ברחו לבד. במסיבת העיתונאים, רבותיי, אפשר היום להגיד כל דבר. המושגים של אמת ושקר נקברו מזמן. למה אומר הנביא אמת מארץ תצמח? כי את האמת קברו מזמן. הייתה מפלגה אחת שהיו לה אותיות אמת. הם שייכים לאמת כמו שאני שייך לירח. קברו את זה. לכן אומר הנביא שאמת מארץ תצמח. עשו משגה חמור. היו צריכים לנקות את הארץ החוצה. אני פעם שאלתי את השר גנדי, השם ינקום דמו, האם יש תוכנית במטכ"ל והיה כי תקרה למלחמה לנקות את הארץ. הוא אומר, אין תוכנית כזאת, אם הייתה, הייתה מודלפת. את זה, אני שמעתי את זה במו אוזניי משר גנדי, השם ינקום דמו. אין להם בכלל מודעות שצריכים לרוקן את הארץ. אנחנו השבת נקרא אם ישירו פשט מסה, אם ישירו גויים בארץ, הם יהיו לסיקים ביניכם וניצנים צדיכם. אומר אור החיים הקדוש, הוא עולה ארצה לפני כ-200 שנה, ואם ישירו גויים בארץ, הם יגידו שאנחנו אדוני הארץ, ואתם תצאו. זה מה שהיה אז, קושקין זה היום. זה משגיח אמור לשיר אותו. קושקין פה רוצים להקים למדינה, זה לגמרי משגיח הזה. אבל יש כאלה משוגעים, לא? מי שמרוקן מתורת ישראל, אז כל החשיבה שלו עקומה. מישהו פעם שאל אותי, שהיו אנשים בזמן שהיו בצבא, הם אמרו דברים נכונים ביחס להתיישבות עם ישראל בארצו, ביחס לביטחון. לאחר שנכנסו לעולם הפוליטי, אומרים דברים עקומים. מה קולך? אמרתי להם שני תירוצים. קודם כל, בזמן שהם היו בצבא, הם אכלו אוכל כשר. היום שניסים בחיים אזרחיים, מה אנחנו יודעים, מה מגישים לו איזשהו בשר לבן ממזרע בתיקוני חצות? וחזל אומרים, ונתמאיתם בם, ונתתמתם בם. אדם מישראל שאוכל מחלות אסורות, הוא מאבד את ה-common sense היהודי. הוא יכול להיות מדען לשיגות מילים, אבל מה ששייך לעם הזה, לגמרי יקום. זה א'. תירוץ שני, בזמן שהוא היה בצבא, הוא עסק בדבר שקשור להגנה על היישובים, הגנה לצלת נפשות, הוא עסק בדבר מצווה. עכשיו הוא בפוליטיקה. פוליטיקה זה תככים, זה שקרים, זה דילים, בקיצור השם ישמרנו. הרב נריה, זכרונו לברכה, פעם אמר לי, הוא היה פעם חבר כנסת מטעם המפד"ל בכנסת. הוא אומר שרבנים זה לא בשבילם להיות בכנסת. הוא לא יכול להיות בכנסת. הוא אומר את זה לאחר שהוא עבר את הניסיון הזה. הוא אומר שרבנים לא יכולים להיות שם. במציאות הנוכחית. אתם מבינים, לא, לעתיד לבוא, אם נזכר שיהיו אנשים, היום קוראים להם מלאה. אפשר להרכיב מניין, אתם חושבים? מלאה, בהלכות טריפות, יש חסורה ומלאה. איזה מלאה? בקושי יש שם 10 איש, ואפילו אי שיש, אתה צריך לבדוק אם אפשר להרכיב מהם מניין. מלאה קוראים לעצמם. אי אפשר לשבת שם, כך אמר הרב נריה. עשו משגיח חמור, רבותיי, שהשאיר אותם. וגם היום המדיניות היא לא מדיניות של תורה. אין תוכנית אסטרטגית לרוקן את הארץ. אני אומר שצריכים ליישב אותם בארצות מוצא. מישהו שאל האם אני דוגל בזכות השיבה. אמרתי, ודאי שאני דוגל בזכות השיבה. הקדוש ברוך הוא נתן לכל עם חבל ארץ על פני כדור הארץ. להם נתן את חצי האי ערב, לנו נתן את ארץ כנען. אנחנו צריכים לעזור להם להתיישב שם. זה נקרא, אנחנו דוגלים בזכות השיבה. לעזור להם להתיישב שם. אפילו אם יקנו לכל אחד עז וגמל, זה יהיה לפחות משל בניין עד גדר המטופשת. זה יעזור כמו כוסות רוח לבר מינם. חיות יכולות לחפור מתחת לגדר, יכולות לשים סולם, כמו נמייה, לקפוץ. למדתם בבא בתרא, נמייה יכולה לקפוץ מעל הגדר, חוץ מזה היום. זה לא משנה גדר, הם יכולים לזרוק רקטות ו... ולראות כל מיני פגזים כאלה, אלא אם כן צריכים לבנות גדר יותר גבוהה. נכון? אחד מחכמי חלם אצלנו ממש צריכים למגן את שדרות. צריכים קצת לסובב איזשהו בורק חלוט אצלו במוח, ליישר אותו שלא יגיד שטויות כאלה. זאת אומרת, הוא לא מלא על דעתו שאפשר לרוקן את עזתים לעזאזל. זה אין לעלות על הדעת, כי הם מקומיים, נכון? אנחנו הנעבדים, נכון? עקום לגמרי. לעשות גדר, לא גדר, לבנות מיגון על שדרות. אולי עכשיו יבנו מיגון על כל חיפה. יש שם טכניון, אולי הם יוכלו לתכנן גם על עמודים גבוהים. ופתאום, ממש אפשר להתמוגג מרוב חוכמה. פשוט, להתמוגג מרוב חוכמה. כשהולכים בצורה עקומה, ככה זה נראה. אין היום מדיניות לרוקן את הארץ. זאת אומרת, רוצים לחיות עם הסרטן במדינה, אז חלילה וחלילה, כל זמן שלא יבינו, זה מזה ימשיך לשלם את המחיר. כי הפרעים האלה, רבותיי, אצלם האדם הוא לא נחשב לשום דבר. שום דבר. המר"ן כותב באחד המקומות שהאומה הערבית היא אומה השפלה ביותר. איפה שמעתם משום עם שישלח ילדים קטנים על מוות בטוח? כשהייתה מלחמה בין עיראק ואיראן לפני כמה שנים, היו שדות מוקשים, הם שלחו נערים לפוצץ, ואחרי זה שלחו טנקים אחרי זה. שמעתם באיזשהו מקום בעולם, איזשהו מדינה שעושה דבר כזה? אתם למדתם היסטוריה. שמעתם דבר כזה? לא שמעתם. אני פעם שאלתי את מישהו על נושא של תאונות דרכים. תגיד לי, בדורות הקודמים שנוסעים בעגלה, נגיד בספרד, יהודי שנסע בעגלה מטוליטולה לקורדובה, האם שמעתם פעם שהסוס של שמעון התנגש חזיתית עם סוס של ראובן? שמעתם דבר כזה? אף אחד לא שמע, אפילו אלו של פרופסור מהיסטוריה, כי יש סוס, יש לו שכל, מה הוא התנגש חזיתית? אבל אלו שעושים תיקוני חצות? חזיתית. כשאין שכל, זה כך. אני חושב שהיום מבחינה הלכתית על הנסיעות צריכים לברך הגומל. אצלנו אנחנו הנהגנו ביישוב שפעם בשבוע, בשבת, זה נושא הלכתי קצת, פעם בשבוע, כשאדם עולה לתורה, יברך ברכת הגומל והתכוון להוציא את כל החברים. כי אי אפשר להעלות את כל הציבור, נגיד בכנסת יש בו 100, או בישיבה שיש 100 בחורים, או בכנסת יש 100 בחורים. אי אפשר לעשות קריאת התורה עם עין. אתה שומעים? אי אפשר, זה יתיר חדי ציבורה. חזל חשוב מאוד, יתיר חדי ציבורה. אז, והרי רוב בני אדם היום, אני לא מדבר תמיד שיש שוקט בלימוד שלו, הוא לא נוסע הביתה, אבל רוב אנשים נוסעים או לעבודה, או ללימודים, או לכל מיני סידורים. בשבת אנחנו מסיימים את הסבב של הנסיעות. אז סיימנו את הסדרה הזו, אז לברך, והתכוון להוציא אחרים. אנחנו מברכים אשר ברוך השם כי מחולם שהגומל שגמלנו כל טוב בלשון רבים כדי להוציא את כל החברים שלו. ובדרך כלל כל מי שאין לצורך נסיעה אין, אבל מי שנוסע באותו שבוע שיברך ויוציא את כולם, כי היום הנסיעות, אין ספק שהיום זה בסכנה, לא רק בכבישי ישע שפרעי המדבר עלולים לסכן את הנוסעים, אלא אפילו בכבישים מה שנקרא מעבר לקף הירוק, כאילו שהחיות מבינות איפה זה ירוק ואיפה זה לא ירוק, אבל בעיתונאים זה טוב, הם קף הירוק הם קוראים את זה. החיות כבר חיסלו, כלכוח השור, את ירק השדה, איפה נשאר ירוק בכלל? אז כל יום יש תאונות, ולא תאונות שרכב של שמעון שפשף רכב של ראובן. יש לא עלינו פצועים, יש פצועים קל, יש פצועים קשה, יש אינבליד מכל החיים, יש גם לא עלינו ממש חללים. לכן לדעתי צריכים לברך היום הגומל, על מי שמסיים את סדרת הנסיעה שלו במשך השבוע. חבר, הדרכים בחזקת סכנה, בוודאי שזה, אבל זה סכנה שמותר לנו לקחת. כמו שיש סכנות, שאדם, כמו שבדורות הקודמים, אדם עבד בעבודה שכרוכה בסיכון. שאלו את הנודע ביהודה, האם האדם מותר לו לעבוד בעבודה שכרוכה בסיכון? נגיד היום, בן אדם יהיה המודעי, הוא לובש מין מדים כאלה, הוא צולל מתחת לבטן, לאונייה ולבדות את תקינותה. כאילו זה עבודה שכרוכה בסיכון. או אדם שעובד במשטרה, הוא חבלן, הוא צריך לפוצץ מטענים. זה עבודה שכרוכה בסיכון. אז כתוב שצורך פרנסה, מותר לו לאדם לעבוד בעבודה שכרוכה בסיכון. גם לצורך פרנסה מותר לנסוע, למרות שיש בזה סיכון. אז גם לנסוע, אדם מותר לנסוע, למרות שכמו שאז, היו מפליגים בספינה. הפלגה בספינה אז הייתה כרוכה בסיכון מסוים. אבל זה הסיכון שאנחנו חיים בתוכו. זה לא שאדם מסכן את עצמו, הוא יעלה על שדה מוקשים, הוא יגיד, אני אלך בין המוקשים. זה נקרא הוללות. אבל אם אדם נוקט אמצעי זהירות, אז יוצאים בזה. טוב, בקיצורו של דבר, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהמציאות שאנחנו חיים בתוכה היא מציאות קשה, וכל זמן שעם ישראל לא יבין שהעונש הזה בא כתוצאה מזה, מי יודע חלילה כמה זמן אנחנו עוד נמשיך לסבול. ואני רוצה לאחל לכולנו, הלוואי ותפקחנה עיניים, ושאנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יעורר לתשובה את כל אחינו הטועים, השיבנו אבינו מלכנו, שהקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים, לעזור להם לחזור בתשובה, לראות שעם ישראל הוא עם שונה בתכנים שלו, בשאיפות החיים שלו, בהתנהגות שלו, יש לו תורה, יש לנו לאום, יש לנו ארץ, והגויים רוצים להשמיט ולחלות, וכל מה שאנחנו הולכים וקרבים לקראת גילוי אורו של משיח, הסתרא אחרי רוצה למנוע את גילוי אורם של ישראל. לכן אנחנו צריכים להתחזק בתקופה הקשה הזאת, ומי שחי באמת לאור תורת ישראל, לאור הנצח, הוא לא יתייאש, גם אם אנחנו נמצאים במצב שבדרך הטבע לא רואים מוצא. אני לא רוצה להגיד שאין מוצא. אני זהיר בשביל אני אומר, לא רואים מוצא. אבל מי שמאמין בהשכחת השם על עמו, ידע כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. אנחנו איכשהו נצא מזה, עברנו מצבים קשים, אנחנו צריכים לחיות באמונה וביטחון, ומי שחי לאור תורת האמת, ומאמין שאנחנו נשים בהתחלת הדיגולה, ולא בחינם רבי יוחנן אמר, ייתי ולא אחמינה. הוא ידע שזה יהיה כרוך בחבלי לידה קשים, הרשות נאבקת על ההישרדות שלה. הרמח"ל כותב, שימסר שלטון ללא מצרים לרע לפני הגילוי של הייחוד העליון. יכול להיות שאנחנו נמצאים בשלבים האלה, הרשעות היא משתוללת, אבל זו תקופה קצרה, ואנחנו נספוג את זה, נקבל עלינו את הדין, נזיק את הדין, עד שהקדוש ברוך הוא יוציאנו למרחביה, ונזכה באמת בקרוב לראות בישועת השם על עמו ונחלתו, ואני נותן ברכת יישר כוח באמת לכל המארגנים, לכל בני הנוער היקרים, עלו ותמשיכו בעולמה של תורה, ובזכות זאת הקדוש ברוך הוא יצילנו מכל האיסורים הקשים. חזק ומתחזק בדמנו ובראינו כן.